שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפוסט כזה הוא ירושלים במהלך הדורות, התקופה העות'מאנית במאה ה-19, פרק שלישי. מפות, תמונות ומקורות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. יוונים אורתודוקסים. הגדולה מבין העדות הנוצריות מנתה בסוף המאה כ-5,000 איש, מיעוטם נזירים יוונים והרוב ערבים. הנזירים היו חברי אחוות הקבר הקדוש, ומהם נבחר הסינוד שהוא הגוף העליון בכנסייה. מרכז הכנסייה ברוב הנוצרי ליד כנסיית הקבר, ובו מעון הפטריארך עם המשרדים הקשורים אליו, ובסמוך אליו מנזר הנקרא דיר ארום, שהוא למעשה כעין רובע, ובו מבנים רבים ובהם מגורים לנזירים, אכסניות לצליינים, מבני שירותים, כנסיית הלנה וקונסטנטין ועוד חמש כנסיות קטנות יותר, ספרייה, מוזיאון ועוד. סביב המתחם וגם במקומות אחרים בעיר העתיקה היו עוד מנזרים. חלק גדול מהם נבנו או נקנו במהלך המאה ה-19. היוונים האורתודוקסים השקיעו במהלך המאה גם במבנים שאינם בהכרח בעלי זיקה דתית, כמו מבנים וחנויות באזור שער יפו, חנויות ודירות באזור המוריסטן, שוק אבטימוס, מלון גרנד יו הוטל ליד שער יפו, וגם באזור השער החדש נבנו חנויות ודירות. היוונים האורתודוקסים החזיקו מקומות קדושים גם מחוץ לחומות העיר העתיקה, כמו מנזר המצלבה ומנזר מר אליאס, ויש אתרים בהם הם היו שותפים, כמו קבר מרים, גשמנים, כנסיית העלייה. במהלך המאה ה-19 נבנו מנזרים כמו סנט אונופריוס בחקל דמה, כנסייה בעין כרם, כנסייה בית פטריארך וקפלה במנזר וירי גלילי בהר הזיתים, מנזר סן סימון, ובסמוך לו בית קיץ של הפטריארך. הם גם רכשו שטחים חקלאיים באזורים שמחוץ לחומה, באזור מרכז העיר החדשה של היום. הם בנו שכונות כמו המושבה היוונית, קטמון ואבו תור. עיקר כספם הגיע מצליינות, ובעיקר הצליינות הרוסית, מהמחצית השנייה של המאה, אבל היו להם גם הכנסות מתרומות ונכסים שונים בחו"ל. עד שנת 1845 ישב הפטריארך הירושלמי באיסטנבול, ובשנה זו עקר הפטריארך קירילוס לירושלים. הסיבה העיקרית הייתה תחרות מצד הלטינים, הפרוטסטנטים והיוונים קתולים שהפעילו מוסדות מיסיון, חינוך וצדקה. כאשר הגיע קירילוס לירושלים, הוא הקים מוסדות חינוך ובריאות והתחיל ברכישה ובבניית מבנים. אחת הבעיות הגדולות של הכנסייה הייתה יחסם אל הערבים. האוכלוסייה המקומית היוותה את רוב חברי הכנסייה, אבל בתפקידים בכירים כיהנו רק יוונים. העימותים בין חברי אחוות הקבר הקדוש והסינוד עם הקהילה הערבית תפסו תאוצה, ועל רקע זה אף הודח הפטריארך קירילוס. לאורך המאה הבעיה לא נפתרה, וחלק מהקהילה פרש אל הכנסייה היוונית קתולית ולכנסייה הפרוטסטנטית. ובאשר לכנסיית הקבר, בעקבות הסטטוס קוו, יש ליוונים אורתודוקסים יתרון בולט בשטחי שליטה, בזכויות פולחן ומעמד בכורה יחד עם הקתולים והארמנים. גם בקבר מרים יש להם מעמד בכורה. הארמנים. למעשה הרוב הארמני ברובו הוא מנזר סגור בתוך חומותיו, שתחילתו היא עוד מימי הצלבנים, ונקרא סנט ג'יימס, יעקב הקדוש. בתוך המנזר גרה גם הקהילה הארמנית חילונית. לפי המסורת של הארמנים, בקתדרלה שברוב הארמני קבור יעקב אחי ישו, וכן גם ראשו של יעקב השליח. במנזר גרים נזירים וכמרים השייכים לאחוות סנט ג'יימס. בתוך הרובע היו קתדרלה מהתקופה הצלבנית, כנסיית סנט תאודורוס, כנסיית רבי המלאכים, מגורי הפטריארך, מגורי הקהילה הארמנית וצליינים ארמנים, בית דפוס, בתי ספר לבנים ולבנות, סמינר לכמורה, מנזר נשים ושירותים שונים של הקהילה הארמנית הגרה במקום, כמו מועדון, מרפאה ועוד. מחוץ לגבולות הרובע יש לארמנים חלקים בכנסיית הקבר, חלקים וזכויות פולחן בקבר מרים ובכנסיית העלייה. בהר ציון נמצאת כנסיית בית קייפה ולידה בית קברות מפואר, ובו קבורים הפטריארכים של העדה. לפטריארכיה יש נכסים מחוץ לעיר העתיקה המוזכרים ומכניסים כסף. ברחוב יפו יש שני בתים גדולים מול גן דניאל שמוזכרים, וכן גם בתים נוספים באזור זה. קהילת הארמנים הגרים במנזר הם צליינים שנשארו, לפעמים בגלל שלא היה להם כסף לחזור, או ארמנים שהגיעו ובחרו לגור בירושלים. במאה ה-19 הקהילה שגרה במנזר מנתה בין 500 ל-1,000 איש. באיסטנבול הייתה במאה ה-19 קהילה גדולה של ארמנים, והיא היוותה את השדולה החזקה של הקהילה הירושלמית כנגד ניסיונות השתלטות של היוונים אורתודוקסים, אבל השדולה באיסטנבול גם פיקחה על אחוות סנט ג'יימס שהייתה כפופה אליה. לאורך המאה ה-19 ניסה הפטריארך בירושלים להשתחרר מחיבוק הדוב הזה, ובשנת 1888 התקבל פירמן מאת הסולטן עבדול חמיד השני, ובו הוא ענקה לפטריארך ירושלים עצמאות, ומאז הוא לא היה תלוי בפיקוח של איסטנבול. בתחילת המאה ה-19 היו לפטריארכיה בעיות כלכליות קשות וחובות כבדים. בעיות אלה נפתרו על ידי מנהל אדמיניסטרטיבי בשם פוגוס גרגוריאן, שפעל לשיפור המנהל האדמיניסטרטיבי ודאג לגיוס כספים שהביאו לשיפור מצבה הכלכלי של הפטריארכיה. הפטריארכים שכיהנו בתקופתו פעלו לפי הנחיותיו. המימון של המנזר הגיע משני מקורות עיקריים. אחד, נזירי האחווה נסעו לרחבי העולם הארמני וגייסו כספים. שתיים, צליינות שהגיעה לירושלים לאורך המאה ה-19 הכניסה כספים רבים. הכנסיות המזרחיות הקטנות, קופטים, אתיופים וסורים. קופטים. מספרם הגיע במאה ה-19 לכ-130 איש. יש להם קפלה מאחורי קפלת הקבר שבכנסיית הקבר, וזכויות פולחן בכנסייה, מזבח וזכויות פולחן בקבר מרים, וזכויות פולחן בכנסיית העלייה. מצפון לכנסיית הקבר נמצא מנזר סנט אנטוניוס, שעבר שיפוץ רציני בשנת 1875, ובו כנסייה על שם בזיליוס הקדוס, שהוקמה בשנת 1903. במתחם המנזר גר הארכיבישוף הקופטי. ליד בריכת חזקיהו יש להם מנזר בשם סנט ג'ורג' שנרכש כבר במאה ה-18. לידו היה להם חאן שהפך לקסרקטין צבאי טורקי. האתיופים. מספרם הגיע במאה ה-19 לכ-100 איש. יש להם זכויות במנזר דיר הסולטן על גג כנסיית הקבר, ושתי קפלות המוליכות מהגג אל חצר כנסיית הקבר. מבחינת הקופטים, הגג שייך להם, והאתיופים משתמשים בו, אבל אין להם זכויות חזקה עליו. בשנת 1837 מתו הנזירים האתיופים, פרט לאחד, במגפת דבר, וכל ספריהם ומסמכיהם נשרפו בתואנה של חשש להדבקה. לאחר מכן נמסרו מפתחות הגג והכנסיות לקופטים, והמתיחות בין העדות האלה גדלה. לאחר זמן קצר חזרו האתיופים בסיוע הבישוף הפרוטסטנטי גובט, וכל לילה הם ננעלו במנזרם על ידי הקופטים. לקראת סוף המאה קיבלו האתיופים רשות לפתוח עוד פתח למנזר לכיוון מזרח, והמפתחות שלו היו בידם. אישור נוסף שקיבלו היה להקים על גג כנסיית הקבר אוהל עבור הצליינים האתיופים כל שנה לקראת הפסחה. בשנות ה-80 של המאה ה-19 התחיל הקיסר האתיופי יוהנס הרביעי להשקיע בירושלים, ובנה את הכנסייה ברחוב אתיופיה ואת המנזר הצמוד אליה, דברה גנת, מנזר גן העדן. את מפעלו המשיך יהושע מנליק השני. גם אשתו של מנליק השני, טאיטו, הייתה פעילה ובנתה בתים להשכרה באזור רחוב אתיופיה עבור פרנסת הקהילה האתיופית שבירושלים. הסורים. מספרם הגיע במאה ה-19 לכ-70. יש להם קפלה בכנסיית הקבר הנקראת קפלת יוסף הרמתי וניקודימוס. הקפלה מאוד מוזנחת וחוקי הסטטוס קוו מונעים את שיפוצה. יש להם זכויות פולחן בקבר מרים וכנסיית העלייה. המתחם שלהם נמצא בשולי הרוב היהודי והארמני, ויש שם מנזר וכנסיית סנט מרק. במאה ה-19 נערך שיפוץ במקום ונבנה המנזר. הפרוטסטנטים. הפרוטסטנטים הגיעו לירושלים בחסות שתי מדינות, בריטניה וגרמניה. בריטניה חדרה לירושלים באמצעות אגודות המיסיון. הראשונה הייתה האגודה הלונדונית להפצת הנצרות בקרב היהודים. האגודה הקימה בירושלים כנסייה. כנסיית המשיח נחנכה בשנת 1849. כן הקימו מוסד חינוכי 1843 ובית חולים בשנת 1844. על בסיס פעולות האגודה הוקמה בשנת 1841 בשופות משותפת גרמנית-אנגלית שבראשה עמד הבישוף אלכסנדר ולאחריו כיהנו הבישוף גובט והבישוף ברקלי. בשנת 1851 התחילה לפעול בירושלים אגודת מיסיון נוספת, אגודת המיסיון הכנסייתית, שפעלה בקרב הערבים. בשנות ה-80 חדלה הבישופות המשותפת להתקיים וכל אחת מהשותפות הקימה בישופות פרוטסטנטית עצמאית. הבישוף הבריטי היה בלייט שייסד אגודה מיסיונרית נוספת בשם מיסיון ירושלים והמזרח. הוא הקים מרכז משל עצמו מצפון לעיר העתיקה, קולג' סנט ג'ורג'. הגוף הגרמני הראשון שהגיע לירושלים בעקבות הקמת הבישופות היה מיסיון עולי הרגל של באזל, שבראשו עמד כריסטיאן פרידריך שפיטלר. מטעם המיסיון הגיעו לירושלים בשנת 1846 קונרד שיק, מגדולי חוקריה ובוניה של העיר, יוהן לודוויג שנלר שהקים את בית היתומים הסורי ואחרים שתרמו תרומה גדולה לפיתוחה של ירושלים. בשנת 1851 הגיע לירושלים הכומר תיאודור פלידנר שייסד בקייזרסווארט גרמניה את מנזר הנשים הדיאקוניסיות. הנזירות שבאו איתו הקימו את בית החולים של האחיות הדיאקוניסיות ואת בית הספר לנערות תלית הקומי. בשנת 1868 הגיעו לארץ כריסטוף הופמן וגאור הרדק שהקימו מושבות טמפלריות בכל הארץ וכן גם בירושלים בעמק רפאים בשנת 1873. בשנת 1898 נחנכה כנסיית הגואל הלותרני במוריסטן שבעיר העתיקה והקיסר הגרמני וילהלם השני הגיע לירושלים לטקס החנוכה. עד כאן חלק שלישי, בחלק הרביעי והאחרון נדבר על היהודים בירושלים במאה ה-19.